המלחמה על הביטן, מאת נעמה ריבה. קוראת אביבה גר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. מירה לפידות, אחת הדמויות המרכזיות בסצנת האומנות הישראלית, רגילה להתמודד עם הביקורת שמופנית לישראל ועם הסלידה של אנשי תרבות ואומנות בעולם מפני שיתוף פעולה עם המדינה. לתפקידה כיום, האוצרת הראשית של מוזיאון תל אביב הגיעה לאחר ששימשה כאוצרת של אגף האומנויות במוזיאון ישראל בירושלים. אבל הניסיון העשיר הזה לא הכין אותה לחצי השנה האחרונה. בספטמבר, חודש לפני שהחלה המלחמה, נבחרה לפידות לייצג את ישראל בביאנלה ה-60 לאומנות בוונציה, שתיפתח ב-20 באפריל. היא תעצור את הפרויקט M בסוגריים, Motherland, של האומנית רות פתיר. יחד עם לפידות הופקדה על התערוכה אחותה, תמר מרגלית, עוצרת המרכז לאומנות עכשווית בתל אביב, CCA. אלא שמהר מאוד הבינה לפידות, כמו רבים, שהנוכחות של יוצרים ואומנים ישראלים במרחב התרבותי הבינלאומי אינה רצויה. באמצע אוקטובר, אלפי אומנים, עוצרים וחברים נוספים בקהילת האומנות העולמית, הפיצו מכתב פתוח שהביע תמיכה בפלסטינים, תוך התעלמות ממתקפת 7 באוקטובר. המכתב פורסם באתרי אומנות מובילים בעולם, כמו היפר-אלרג'יק, אי-פלוקס, ארט-פורום, ו-The Art Newspaper, בין החותמים על המכתב, דמויות בולטות כמו הצלמת נן גולדין והחוקרת הפמיניסטית ג'ודית בטלר, שתיהן יהודיות. על העצומה חתמו גם ישראלים, בהם האדריכל אייל ויצמן, החוקרת אריאלה אזולאי, והאומניות אורית אשרי ותאי שני. זו הייתה רק יריית הפתיחה לפעולות רבות נגד ישראל, שקימו בחודשים האחרונים אנשי תרבות ואומנות ברחבי אירופה וצפון אמריקה. נקודת השבר המשמעותית, בהקשר לביטן הישראלי בוונציה, הייתה בסוף פברואר. התארגנות של אומנים ואקטיביסטים הקימו את ANGA, Art Not Genocide Alliance, קבוצה ייעודית שקוראת להחרים את ישראל ולמנוע את השתתפותה בביאנלה לאומנות. הם הפיצו עצומה שעליה חתמו עשרות אלפי אנשים. בעקבות העצומה, הביע שר התרבות האיטלקי, ג'נארו סן ג'וליאנו, תמיכה בישראל, והנהלת הביאנלה הודיעה שישראל תציג כרגיל. אנשי ההתארגנות ממשיכים לפעול ומבטיחים שיקיימו מחאות ופעולות בביאנלה עצמה. אחת מטענותיהם היא שהרשות הפלסטינית לא מציגה בביתן רשמי בביאנלה, למרות בקשה שהגיש מנהל המוזיאון הפלסטיני בקונטיקט שבארצות הברית, פייסל סלח. הביאנלה ציינה בתגובה שמוצגות רק מדינות שמוכרות על ידי איטליה. מעבר לכך, אומנים פלסטינים יוצגו בתערוכה המרכזית ובתערוכות המשנה של הביאנלה. כולנו הרגשנו שאחרי 7 באוקטובר יש הקצנה בעולם האומנות, אומרת לפידות בריאיון במשרדה במוזיאון תל אביב, הראשון שהיא מקיימת מאז שנכנסה לתפקידה לפני 3 שנים. בניגוד לזירה הפוליטית, עולם האומנות התיימר או שאף להציג משהו מורכב יותר, לא חד משמעי, כזה שיכול להכיל סתירות פנימיות. ופתאום, באבחה התפיסה השתנתה. את יכולה להיות או בצד הזה או בצד השני. אין כבר דרך להביע אמפתיה ועמדה שהיא יותר מבעד או נגד, וזה נוגד באופן מהותי כל מה שאני מבינה לגבי מהי אומנות. בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, דבר לא היה ברור, היא מוסיפה. מוזיאון תל אביב נסגר, והיצירות המרכזיות שלו הורדו למחסנים. לא היה ידוע מה יעלה בגורל ההשתתפות של ישראל באירועים בינלאומיים, כי לא היה ברור אם תתפתח מלחמה כלל אזורית. עם הזמן, לצד הביקורת והעוינות הבינלאומית, כיכר המוזיאון הפכה לכיכר החטופים, והמוזיאון היה למוקד של ההפגנות והאירועים הכי רגישים במדינה. הייתה הציפייה ותקווה נואשת שהמלחמה תסתיים והמציאות תשתנה ותהיה עסקת חטופים, אומרת לפידות, שהיא עצמה משתתפת בהפגנות של משפחות החטופים שמתקיימות ליד שער הקריה. קיוויתי שההרג הנורא וההרס ייפסקו. יש תחושה שאת לא מזהה את ארצך, את מה שמתחולל בה ואת מה שהיא מחוללת. בסיטואציה הפוליטית המורכבת הזאת, לפידות כמעט יוצאת מכליה כשהיא מדברת על כך שמתייחסים אליה כלשונה כדוברת של מדינת ישראל. אליה, ביתם של הורים שהיו שקועים בפעילות פוליטית ואזרחית. אמה עדנה אולמן מרגלית, שמתה ב-2010, הייתה יו"ר האגודה לזכויות האזרח בישראל. אביה, אבישי מרגלית, היה ממקימי שלום עכשיו, ושניהם היו חברי הנהלת בצלם. כשהיא מדברת על כך, עיניה מתחילות לבהוק, כאילו היא עומדת לפרוץ בבכי. אין מקרים אחרים שבהם באים בטענות לאומן על מה שמדינתו מחוללת. זה קיים רק בנוגע לישראל. מדביקים בין האומן והיוצר למדינה. היא אומרת, וכדוגמה, מזכירה את ההחלטה של להקת המחול בלט אירלנד להסיר מהרפרטואר של היצירה של אוהד נהרין בגלל המלחמה בעזה. יש תחושה שמוחקים אדם בגלל הזהות שלו כישראלי. אין פה שום דבר שבאמת קשור למצב. זה נשמע כמעט כמו תירוץ. זו אפילו לא צנזורה שקשורה ליצירה, אלא רק בגלל שהיוצר ישראלי. זו סיטואציה מאוד קיצונית. זה אומן שהביוגרפיה שלו מוכרת, והוא איש שמאל בכל הווייתו. אומנים הם לא דוברים, והם לא תועמלנים. ההחלטה להציג בוונציה היא סירוב לקבל בהכנעה את המחיקה הזאת. אני כנראה לא אשכנע אף אחד, ואני לא מעוניינת להתעמת עם מי שיפגינו נגדנו ונגד ישראל. אבל יש לנו סיפור מורכב להציג, ומי שיבחר להיכנס לביתן ולשמוע מה שיש לנו לומר, אנחנו נהיה איתו בשיחה. את פניהם של מי שאכן יבקרו בביתן הישראלי, יקבלו קודם כל מאבטחים. במשרד החוץ מאשרים שהביתן יאובטח, אם כי לא נמסר מה יהיה היקף ההבטחה, ואם תימשך כל חצי השנה הקרובה שבה תוצג התערוכה. גם צוות הביתן לא עודכן בעניין. את חוששת מוונדליזם? זה לא בשליטתנו. עצם זה שתהיה הבטחה בכניסה לביתן, כבר ממסגר אחרת את התערוכה. ניגוד גמור לכל מה שביקור בביאנלה אמור להיות. ואם הכוונה של מפגינים היא לשים קץ לאלימות איומה שמתחוללת כאן, אני חושבת שזו הצגה של אלימות מסוג אחר. מאוד טלטל אותי המקרה של המפגינה שחתכה את דיוקן הלורד בלפור באוניברסיטת קיימברידג' בבריטניה. זו כנראה מישהי שיודעת משהו על ההיסטוריה של המקום הזה, והיא בחרה באקט שהוא לא הפיך. זה שונה מלשפוך מרק על ציורים שיש עליהם זכוכית, כמו שנוהגים פעילי האקלים. בעוד ששלל אומנים והתארגנויות מטילים אחריות רבה למצב על כתפיהן של אוצרות הביתן, לא נראה שהן זוכות לגיבוי של ממש מהמדינה. בעיקר אם משווים זאת לאירועים כמו האירוויזיון למשל, שמשתתפיו זוכים לליווי צמוד והבטחה כבדה. בעניין זה אומרת לפידות. כאמור, אני לא דוברת של הממשלה, והמשימה שאליה נבחרנו היא לא משימת הסברה. יש לנו חופש אמנותי. יש כאן מתח בין הרצון להמשיך לעשות ולהציג אמנות, לבין הדרישה מאיתנו לדבר לא על האמנות, אלא על ישראל ועל המלחמה. זו הזדמנות לראות שיש כאן עוד אנשים עם דעות שונות. זו הליכה על חבל. אם את מאמינה שאומנות מעורבת בחיים, אז אלה כעת החיים. ואם ישאלו אותך מה את חושבת על נשים בהיריון בעזה, או על ילדים שנהרגים? אלו שאלות קשות. יותר נכון, זו מציאות קשה, שאסור להשלים איתה. התחושה היא שהדיבור על קונפליקט עם תוצאות כל כך טרגיות הוא מורכב, וכמעט כל משפט שתגידי מסתיים ב-אבל. אלה שאלות שיש להן תשובה מאוד ארוכה, לאוזניים שלא תמיד יש להן קשב לתשובות ארוכות. גם לפני אוקטובר האחרון התמודדה לפידות עם אתגרים בזירה הבינלאומית. אחד האומנים שהיא כמהה להציג היה הוויווי הסיני. איי, מן האומנים הבולטים בעולם, מרבה למחות נגד השלטון בארצו, ובחודשים האחרונים יוצא שוב ושוב נגד ישראל. ב-2016 התבטלה תערוכה שלו במוזיאון תל אביב, כנראה מסיבות לוגיסטיות. וזמן קצר לאחר מכן, הוא הגיע לארץ לצורך סרט על בעיית הפליטים העולמית. היו לו כמה שעות בירושלים, והוא בא למוזיאון ישראל, מספרת לפידות. הוא תכנן לערוך סיור קצר של שעה, ולבסוף נשאר כמעט 3 שעות בסיור שערכנו איתו בין התערוכות. הוא נכבש בקסם המקום והאוספים, ומהחוויה הזו נוצר הקשר שהוביל לתערוכה הגדולה במוזיאון שנה לאחר מכן. לאורך השנים, בשני המוזיאונים, הניסיון המקצועי שלי לימד אותי שישראל ניצבת בפני קושי בינלאומי, וזו משימה לא פשוטה להתמודד איתו, היא ממשיכה. זה שנים שיש BDS ויש דיאלוגים מורכבים סביב הצגה בישראל וסביב נכונות או אי נכונות של אומנים מסוימים למכור עבודות לאוספים ציבוריים בארץ. למדנו איך לתווך לאומנים בינלאומיים את המציאות המורכבת כאן, ולשקף את הייחודיות של מוסדות התרבות והאומנות בארץ, ואת הפוזיציה הכמעט בלתי אפשרית שבה הם נתונים. לפידות מתכוונת לכך שמוסדות התרבות היו תמיד בועה בחברה הישראלית, המקום שבו הוצגו תכנים באופן חופשי יחסית, ובמיוחד בשנים האחרונות הם גם יעד כפול לביקורת, הן מצד הימין הישראלי, והן מאנשי תרבות בעולם שצובעים את כלל הישראלים באותו הצבע. איי לא היה האומן היחיד שהתלבט אם להציג בישראל, כך גם האומנית הניו זילנדית ליסה ריהנה, שהציגה לבסוף במוזיאון ישראל עבודת וידאו העוסקת בקולוניאליזם הבריטי בניו זילנד. אני ודורית שפיר, שיצרה את התערוכה, הזמנו אותה לבוא למוזיאון לפני שתקבל החלטה בקשר לישראל, מספרת לפידות. אנחנו אומרים לאומנים, אם אתם לא תבואו ותציגו כאן, אז אין לנו בעלי ברית, ולא נוכל להצמיח כאן מציאות אחרת. האמירה הזו הייתה חזקה, ואכן עזרה לנו להביא אומנים לישראל. לפידות נולדה ב-1971. היא בת בכורה במשפחה של 4 אחים. אחותה תמר צעירה ממנה ב-12 שנים. תאומתה של תמר, רות מרגלית, היא עיתונאית הכותבת בניו יורק טיימס ובניו יורקר. בצד פעילותם הפוליטית של הוריה, אמה הייתה פרופסור לפילוסופיה ומדעי החברה, ואביה הוא פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית וזוכה פרס ישראל. במשפחה עוד פרופסורים ואקטיביסטים. היא גדלה בשכונת בקעה בירושלים ולמדה בתיכון בית חינוך. למרות הרקע המשפחתי המחייב לכאורה, היא מעידה שלא הופעל עליה לחץ להצליח. ההורים שלי היו כלילים בעניין, ולא לחצו לשום כיוון. תמיד אהבתי אומנות, ואהבתי לקשקש בבית הספר. למדתי כימיה בגלל הסופר פרימו לוי. נורא הרשימו אותי ספרו, הזה הוא אדם, והמחשבה שהכימיה הצילה אותו. גם משהו בטבלה המחזורית נגע בי. זה שאפשר להסתכל על העולם דרך יסודות. ואיך מהחשיבה הכל כך ריאלית הזאת התגלגלת לאוצרות? תמיד הייתי גם הומנית וגם ריאלית. אחרי הצבא נסעתי לטיול באירופה, ובגלל החיבור לכימיה נמשכתי לרסטורציה. ביקרתי בתערוכה שהתמקדה בציורים מתקופות הברוק והרנסנס שעברו רסטורציה. העולם הנסתר שיש מתחת לציורים משך אותי, והחלטתי ללמוד את השילוב המיוחד של כימיה ותולדות האומנות. משם הדברים התגלגלו. תוך כדי הלימודים באוניברסיטה העברית, התחלתי לעבוד ב-1997 באגף הנוער של מוזיאון ישראל כמדריכה. ב-2003 היא התחילה לעבוד עם סוזן לנדאו, ששימשה אז כאוצרת הראשית של האגף לאומנויות. בהמשך עברה לנדאו לנהל את מוזיאון תל אביב, ובימים אלו היא שוב מנהלת את מוזיאון ישראל. התערוכה הראשונה שעצרה לפידות במוזיאון ישראל, יפן זה כאן, ב-2006, עסקה בהשפעות יפניות באומנות הישראלית. רציתי להצביע על תופעה מפתיעה באותן שנים של ריבוי אומנים ישראלים, שאף אחד מהם לא היה ביפן, ובכל זאת פנו לאומנות יפנית כמקור להשראה או כרפרנס אסתטי בעל משמעות. ב-2012, שנתיים לאחר שהמוזיאון נפתח מחדש אחרי שיפוץ מקיף בעלות של 400 מיליון שקלים, היא מונתה לאוצרת הראשית של האגף לאומנויות. במסגרת זו עצרה תערוכות מגוונות רבות של אומנות ישראלית ובינלאומית. ביניהן תערוכת יחיד לאומנית יהודית ספורטס ב-2013, והמיצב והעצום ביג במבו של דאג ומייק סטרן. ב-2018 עצרה לפידות תערוכה לאומן הצרפתי היהודי קריסטיאן בולטנסקי, שהיה אחד האומנים החשובים בעולם. גם בימים אלו מוצגת יצירה שלו במוזיאון ישראל, בתערוכה חדשה שמתייחסת ל-7 באוקטובר. זו הייתה חוויה יוצאת דופן לעבוד עם בולטנסקי, היא מספרת. זה היה היפוך מוחלט לעבודה עם היוויוי, כי בולטנסקי משנה את החלל באופן דרמטי, ושואף ליצור מסלול בתערוכה, כמו מסע צליינות עם קוריאוגרפיה רגשית. עוד פרויקט אוצרותי בולט במוזיאון ישראל, היה התערוכה מניפסטו ב-2019. האומן הגרמני יוליאן רוזפלדט ליהק לפרויקט את השחקנית קייט בלנשט, שהופיע על גבי 12 מסכים. זו הפעם הראשונה שמוזיאון ישראל העלה מצב קולנועי מורכב שכזה, אומרת לפידות. רוזפלדט היה שותף מדהים. הוא למד אדריכלות, והיה מרשים לראות איך הוא מתאים את העבודה לכל חלל שבו הוא מציג, מתוך הבנה עמוקה של האדריכלות. השנים האחרונות במוזיאון ישראל, מאז הפרישה של מנהלו ג'יימס סניידר, היו מורכבות. יש תחושה שהוא מדשדש ונותר מנותק. יש לך אולי המלצות למנהליו? אני חושבת שיש שם עכשיו צוות מצוין שלא זקוק לעצותיי, משיבה לפידות ומכוונת ללנדאו שמונתה חודש לפני תחילת המלחמה, ולטניה סירקוביץ' שמונתה בחודש שעבר לאוצרת האגף לאומנויות. למוזיאון ישראל, היא מוסיפה, יש חשיבות מעבר לתפקודו בזמן ספציפי. הוא עוצר בתוכו משהו מהותי. אני זוכרת שלפני החידוש ב-2010, הייתה הרגשה קצת כמו עם ערוץ אחד הישן. טוב שיש שידור ממלכתי, אבל אני לא בהכרח צופה בו. החידוש עשה סדר בשוטטות במוזיאון. בינואר 2019, לאחר פרישתה של לנדאו ממוזיאון תל אביב, מונתה טניה כהן וזיאלי למנכ"לית המוזיאון. כעבור פחות משנתיים, בדצמבר 2020, האוצר הראשי דורון רבינה פרש מתפקידו לאחר תקופה קצרה יחסית. מכאן היה ברור לעולם האומנות הישראלי שהדלת תהיה פתוחה לפני לפידות, ואכן היא זכתה במכרז לתפקיד האוצרת. פלטת התערוכות המגוונת שלה, שכוללת אומנים ישראלים ובינלאומיים, ניכרת גם בפעילותה במוזיאון תל אביב. בין השאר, עצרה עם טל לניר ב-2021 את התערוכה "אנשים שראיתי ומעולם לא פגשתי" של האומן צדוק בן דוד. ב-2022 הציגה תערוכה של האומן אורס פישר, ובשנה שעברה עצרה תערוכה לארווין ווום, אחד האומנים האוסרים החיים הבולטים ביותר. היא משתפת פעולה עם עוצרים שעבדה עמם במוזיאון ישראל, כמו איה מרון ועוצר הצילום דוקטור נועם גל. העוצרת שואה בן ארי, שעבדה בצמוד ללפידות במוזיאון ישראל, מונתה לעוצרת ומנהלת המרכז החווייתי לכל המשפחה במוזיאון תל אביב. מהמוזיאון נמסר כי בן ארי נבחרה לתפקיד בעקבות מכרז פנימי וחיצוני. לאורך השנים, וגם כיום, יש ביקורת תמידית על מוזיאון תל אביב, שהוא לא מציג מספיק אומנים ישראלים ומרבה בתערוכות פרס. מוזיאון תל אביב מציג 20 תערוכות מתחלפות בשנה. זה המון. יש רק 4 תערוכות פרס. 2 לפרסי רפופורט, פרס שיף ופרס פרסר. בתוך ה-20 האלו יש גם תערוכות היסטוריות ומחקריות, וכן תערוכות שמוגדרות יותר כבלוקבאסטר. אנחנו עושים אותן כי לא צריך לעשות תערוכות שיביאו קהל, אלא כי אנחנו חושבות שיש לאומן מה להציע. היא מתכוונת למשל לתערוכות כמו זו של יאווי קוסמה, שמשכה מאות אלפי מבקרים. יש מאיתנו המון ציפיות. בסוף יש בערך 10 תערוכות יחיד לאומנים ישראלים. זה לא מעט. הנקודה היא שיש המון אומנים, אלפים, ואין לנו דרך להיענות לכולם. איך בכל זאת מתגברים על הפערים האלו בין היקף האפשרויות למספר האומנים הראויים לתערוכה? עשינו שינוי דרמטי בתצוגת האוסף של אומנות ישראלית, והוא מגוון מאוד ומציג הרבה מאוד אומנים צעירים או ותיקים שלא הוצגו בעבר במוזיאון, כמו אלה ליטוויץ, ליהי תורג'מן, אסף אלקלאי, מיכל בר-אור, יורם קופרמינץ, אתי אברג'יל ואחרים, שמוצגים בתערוכת דמיון חומרי מרכז הכובד באוצרות דלית מתתיהו. יש לנו גם קבוצת רכישה, והאוסף שלנו כל הזמן גדל. לצד מוזיאון תל אביב פועלים המוזיאונים העירוניים, כמו אלה שבפתח תקווה, הרצליה, בת ים, חיפה והמשכן בעין חרוד. יש להם תפקיד חשוב, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה. ברור שהיה טוב אם היו עוד מוזיאונים וחללי תצוגה רבים, כמו במדינות כמו שוויץ או אוסטריה. ובלי קשר לאמנות ישראלית, תצוגת הקבע של האוסף המודרני עומדת להשתנות, כך שיהיה ייצוג נאמן יותר למהפכות האדירות שהתחוללו במאות ה-19 וה-20, וגם הסתכלות ממרחק הזמן, מהמאה ה-21. בנוסף לכך, בקיץ נפתח תערוכה של אימפרסיוניזם מהאוסף. השנה מציינים בכמה תערוכות בעולם 150 שנה לתערוכה האימפרסיוניסטית הראשונה ב-1874. זו הפעם הראשונה שנוכל לאחד יצירות שהגיעו מאוספים שונים. למשל, להציג יחד את 3 הציורים של מונה שבמוזיאון ועוד ייחודים שכאלה. פחות או יותר בשלב הזה של השיחה, לפידות מזכירה לי שאנחנו מדברות על 2 המוסדות הגדולים האלו כמעט כמובנים מאליהם. בסוף, המקום הזה ישראל, וכל המוסדות האלה הם נס, ומשהו השתבש לנו. אני חושבת שדווקא המוזיאונים והאוספים והחזון שהניע אותם הם כוח מניע ובשורה, והם בבסיס התרבות של החברה הישראלית. מוזיאון תל אביב נמצא בעיר חילונית, ויש פה אמנות שמשקפת את הערכים של העיר מהקמתה ועד היום. זה מין כוכב הצפון בשבילי, המצפן שלי. בשונה ממוזיאון ישראל, שממוקם פיזית על גבעה מנותקת, ובמשך השנים תויג כמוזיאון של תיירים וקבוצות מאורגנות, ולא של מבקרים אקראיים, מוזיאון תל אביב שוכן במיקום מרכזי, ברחוב שאול המלך, לצד ספריית בית אריאלה, שעברה מהפך והיא אחד המקומות המרכזיים בעיר. כך שעוד לפני 7 באוקטובר, המעבר לתל אביב שינה במידה משמעותית את האופן שבו לפידות תופסת את תפקידה כעוצרת. זה משהו שהדהים אותי במעבר לכאן. כמה המוזיאון מחובר ומשוקע בחיי העיר. כשמכריזים על אירוע, אם זו הרצאה או פרפורמנס או הקרנה, אז מפרסמים, ובין רגע יש אודיטוריום מלא ב-400 איש. ואנחנו כל הזמן חושבים על הקשר בין המוזיאון לכיכר ולעיר. לכן, עוד לפני שאנחנו מדברות על חצי השנה האחרונה, היא מזכירה את התפקיד החשוב של המוזיאון והרחבה שלפניו בחיים הדמוקרטיים הישראלים. רוב האנשים כנראה לא יודעים או לא זוכרים שמדינת ישראל הוקמה במוזיאון תל אביב, במשכנו הראשון בבית דיזינגוף בשדרות רוטשילד. המדינה בעצם הוכרזה במוזיאון. אפשר לראות בזה ביטוי לאומנות בשירות המדינה, אבל אולי לא פחות מכך, זה משקף את המרכזיות של אומנות ותרבות בחיי המדינה המתהווה. לכן היה לנו חשוב להביע עמדה בזמן המחאה נגד הרפורמה המשפטית, ולהדגיש שיש איום על המקום הזה. עוד לפני שהבנו שהחורבן יגיע אחרת לגמרי. מה הדבר הראשון שעשיתם בהקשר הזה? על קיר הזכוכית השחורה בחזית הבניין הראשי, הופיעו נקודות צהובות שליוו את התערוכה של יאוויוי קוסאמה, ואחרי שהורדנו אותן, החלטנו לתלות צילום מרגע ההכרזה על הקמת המדינה, בצד הכיתוב, אנו מכריזים בזאת על נאמנותנו הבלתי מתפשרת לערכי מגילת העצמאות, שנחתמה במוזיאון תל אביב בה' באייר תש"ח. זה היה רק אחד מסדרת מהלכים שעסקו במחאה. במרץ 2023 השתתף המוזיאון ביום השיתוק שהכריזו בזמנו ארגוני המחאה. הוא הוחשך, הגלריות נסגרו לקהל, וההרצאות והסיורים המתוכננים בוטלו. התערוכה המחודשת של אוסף האמנות הישראלית, דמיון חומרי מרכז הכובד לעומת זאת, הייתה פתוחה בחינם לקהל הרחב כהבעת תמיכה של המוזיאון בשיח וביצירה המקומית. את ההחלטות בעניינים אלה מובילה המנכ"לית טניה כהן עוזיאלי, ולפידות שותפה להן ומוסיפה להן רבדים אוצרותיים. איך יוצרים ומציגים אומנות בתקופה כזו? התאמות קיימות כל הזמן. כשפתחנו את המוזיאון מחדש אחרי 7 באוקטובר, הוספנו עוד טקסטים אוצרותיים לכל תערוכה. החלטנו שאנחנו לא מוחקים, אלא מוסיפים עוד שכבה של טקסט ופרשנות. יש שתי תערוכות שאני יצרתי שהשינוי הזה התרחש בהן. האחת היא עמוס גיטאי כיפור, רקביהם למלחמה, במלאת 50 שנים למלחמת יום כיפור. היא נפתחה חודש לפני 7 באוקטובר וקיבלה תפנית חריפה לאחריו. בנוסף לכך, ובמקביל לעבודה על הביאנל לוונציה, עצרתי את התערוכה נטע לאופר, אורות רחוקים. נטלתי את המקל מאירס סמירה, שהחלה בעבודה עם נטע, ועברה למוזיאון ארץ ישראל. היא עברה שינוי משמעותי בעקבות המלחמה, בבחירת העבודות, ובשינוי מיקום ומוקד. האספק הזה, כמו הבחירה לעבוד עם אחותה, מעוררים שאלות. החלטנו אני ואחותי להגיש את ההצעה בזמן המחאה, מספרת לפידות. מכיוון שאני יוצרת ראשית של מוסד ציבורי, היה לנו ברור שזו ההזדמנות היחידה לעצור ולעבוד יחד. בתשובה לשאלה איך היא מוצאת לזה זמן, היא עונה, סבתא שלי, שלא הכרתי, אמרה שלמי שאוהבים תמיד יש זמן. וטניה שמחה ותומכת, אז אין הרגשה שאני בקונפליקט. מול המוזיאון המסודר והמוקפד, מתהווה בחודשים האחרונים כיכר החטופים, שניתן להשקיף אליה ממשרדי המוזיאון. המילה מתהווה מטיבה להגדיר את מה שמתרחש במרחב, שבו כל יום נוסף עוד מיצב. זה התחיל בשולחן השבת הארוך, שגם שוכפל במקומות נוספים בישראל ובעולם, ונמשך בעשרות מיצבים ספונטניים וקבועים, כמו מנהרה שמדמה את אלו שהחטופים שוהים בהן בעזה, ומיצב של שעון חול. מה שקורה בכיכר נולד באופן כמעט פרוזאי, אומרת לפידות. הימים שאחרי 7 באוקטובר מבולבלים אצל כולנו. אבל אני מזכירה שזה התחיל עם הפגנת היחיד של אביחי ברודץ', שאשתו ושלושת ילדיהם היו חטופים בעזה, והוא לקח כיסא והתיישב מול שער הקריה. אליו הצטרפו עוד אנשים, והתחילו להתכנס כל מיני קולות. המעבר לכיכר המוזיאון כמוקד המרכזי לפעילות היה טבעי. היה צריך מקום שיכיל את האנשים, והכיכר הייתה כמו לוח ריק, ותמיד ידע להכיל מחאות אזרחיות. וזה התחיל מכל מיני יוזמות למיצבים. בהתחלה ניסו לתאם איתכם. זה נכון, פנו אליי ואל טניה בניסיון לתאם מה מציגים, ובהתחלה היינו אומרות, זה מתאים וזה לא מתאים. בשלב די מוקדם הבנו שאין דרך לשלוט בזה, וזה גם לא נכון. משהו חזק מאוד מתרחש בכיכר, שהוא מין צונמי והוא עממי במובן היפה של המילה. ואין מה לשפוט אותו בכלים שאנחנו שופטות את האמנות במוזיאון. ההחלטה הזו התקבלה גם יחד עם העירייה, וזו הפכה להיות כיכר שבה כולם עוברים יום-יום. הדבר היחיד שאנחנו מקפידות עליו הוא שהמיצבים מהכיכר לא יזלגו פנימה לתוך חלל המוזיאון. כשאת מסתובבת בכיכר, את לא מרגישה שהיא עמוסה מדי? נכון, אבל קורה שם משהו חזק. אם כבר, עמדתי התהפכה. יש משהו מפתיע בדחף ובדחיפות של אנשים להביע את עצמם דרך אומנות. זה מחזיר אותי לחשוב על הדחפים שהביאו את האומנים שעבודותיהם תלויות בגלריות של המוזיאון לעשות את מה שהם עושים. זה לא קר ומחושב ותולדות אומנות? זה מעורר הרבה שאלות על מה צריך להיכנס למוזיאונים ומה לא. זה מעורר שאלות בסיסיות בקשר לתקשורת וביטוי אנושי. אנשי המערות לא חשבו על שומרי סף במוזיאון, והם בכל זאת תירו על הקירות. זה מעורר שאלות בנוגע לתפקיד שלנו, ולא רק במובן האדמיניסטרטיבי. אנחנו מקבלים הרבה מאוד הצעות, אין ספור ממש. ואמרנו להרבה אנשים לא. ועשינו את זה בצורה מכבדת ואמפתית. אנשים נכנסים למוזיאון כדי לקבל משהו. הכיכר היא מקום של הזדהות, של פורקן. זו חוויה אחרת לחלוטין. בהקשר של מה נכנס ומה לא נכנס למוזיאון, יש לציין שמוזיאון תל אביב עושה בשנים האחרונות מאמץ ניכר בשילוב של אומנים פלסטינים. היצירה שפותחת את התערוכה דמיון חומרי היא יצירת ענק של האומנית מריה סלח מחמיד. באותה תערוכה מוצגים אומנים פלסטינים נוספים כמו אברהים נובני, עבד עבדי ופתמה שנן. מחמיד זכתה השנה בפרס רפופורט לאומנית צעירה, לצד חנן אבו חוסן שזכתה בפרס רפופורט לאומנית בחירה. התערוכות של שתיהן יוצגו ב-2025. לאחר 7 באוקטובר, יזם צוות האוצרות של המוזיאון את התערוכה אשד של האומן והתאורן מוחמד אבו סלמה, שאוצרת שחר מולכו, ותוצג במפה לאור בבניין החדש. זה יהיה מצב שמורכם מאלפי שרשראות של דיסקיות שמזוהות עם החטופים. איך מתקיים הדיאלוג עם אומנים פלסטינים בימים כאלו? ממשיכים לשתף פעולה, אבל קשה מאוד. יש הרבה פלסטינים ישראלים שמרגישים במצב בלתי אפשרי, שהם קרועים, וקשה להם, והם חוששים להתבטא ואני לא רוצה להקשות עליהם. יש הרבה אומנים פלסטינים, אבל מלבד עוצר אחד במוזיאון ישראל, אין עוצר פלסטיני במוזיאונים הגדולים והבינוניים בארץ. יש מעט, זה אחד הדברים שהיינו רוצות לשנות. זה מתחיל מכך שאין סטודנטיות פלסטיניות בלימודי אוצרות, אבל כן יש הרבה מאוד סטודנטיות פלסטיניות לאומנות. בהרבה תחומים בחברה הישראלית, השילוב שלהם חלקי. ובינתיים בוונציה. התערוכה שעוצרת לפידות עם מרגלית ותציג את יצירות הוידאו של האומנית רות פתיר, היא מקומית מאוד. פתיר, שהיא בסוף שנות ה-30 לחייה, יצרה סדרה של סרטוני וידאו שעוסקים בפריון ופוריות מנקודת מבט אישית וישראלית. כשהייתה בת 35 גילתה שהיא נשאית של הגן BRCA2, שמוטציה בו מגבירה בשיעור עצום את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלות. פתיר, שאיננה נשואה ואין לה ילדים, זכתה בשל הכבוד המפוקפק של נשיאת הגן בהליך שימור פוריות בחינם על חשבון המדינה. החיבור בין לפידות ומרגלית לבין פתיר נרקם מכמה כיוונים. מרגלית עצרה תערוכת יחיד של פתיר במרכז לאומנות עכשווית לפני כשנה, ונוצר ביניהן קשר עמוק. ולפידות, נשואה והם לשלושה, מפתיעה, ובאורך שאינו אופייני לה, חושפת פרט אישי ומספרת שגם היא עצמה נושאת את מוטציית הגן. אני מכירה את רות כמה שנים, היא אומרת, ובזה אופן מוזר, בביקור הסטודיו הראשון שעשיתי איתה, משהו בשיחה עלה, ושאלתי אותה אם היא נשאית. מתברר שזה היה כשבוע לאחר שקיבלה את האבחון, ומכאן נוצר חיבור מיוחד. עבודות הוידאו שיוצגו בתערוכה עוקבות אחר האומנית כשהיא מנווטת את דרכה בנבחי השפלות מצד הממסד הרפואי שנשלט בידי גברים. הן מבוססות על התיעוד העצמי שלה בזמן שלושה סבבים של שאיבת ביציות, ותוך כדי שהיא משוחחת עם גניקולוגיות ורופאים, טכנאיות, בני משפחה ובן זוגה באותה העת. את דמותה בסרטונים מגלמת צלמית ארכיאולוגית שנעה ומזיזה את גופה בתגובה לתנועות הגוף של פתיר שחיברה לעברי החיישנים. היא עצמה לא מופיעה בסרטונים, ורק קולה נשמע. הצלמיות שנראות בסרטים יובאו גם הן לביתן בוונציה. חלקן שלמות וחלקן שבורות. אלה צלמיות פריון מתקופת בית ראשון, מספרת לפידות. מצאו אותן בחפירות, בעיקר בבתים ובאתרי התמנה של פסולת, ולא באתרי פולחן. וחוקרים סבורים שהן היו כנראה בשימוש ביתי בידי נשים. מה שמרתק בעינינו הוא שהסיפור הזה לא כתוב בתנך. בתנך הפולחן הוא רק יהוויסטי. למעשה אנשים משבשות את סיפור העל. יש פה בעצם קיום שלישי, שהוא לא אלילי ולא מונותאיסטי. אנחנו רגילים ללמוד ולספר את הסיפור כדיכוטומי, והנה לפני שנים היה פה עוד סיפור. פתיר מסבירה שהצלמיות סקרנו אותה מאחר שהן מין חפץ מריבה. מכיוון שהן לא מתאימות לסיפור המקראי, לא יודעים עליהן מספיק. אני רואה אותן, והן נראות לי כמו נשים רגילות, לא אלות, נשים שלא קוראים אותן נכון. אני מזדהה עם זה. היא מספרת שהוויכוח של הארכיאולוגים בשאלה למה הן שימשו, עורר אותה בזמן הטיפולים לשימור הפוריות. חלק אומרים שהן צלמיות פריון, וחלק אומרים שזו פנטזיה מודרנית והשלכה על העבר. אז הבנתי לראשונה אחרת את הוויכוח הזה. מה בכלל התפקיד של הגוף? האם אפשר להסתכל עליי לא כי מסמלת פריון? לכן בחרתי בצלמית לייצג אותי. היא מעוניינת לעורר דיון על אובססיית הפריון הישראלית, ומציינת שתוך כדי התהליך הבינה ש-IVF, על כל הדברים המדהימים שבו, מוסיף לאישה עוד דברים להרגיש אשמה לגביהם. את ההחלטה להציג בתערוכה גם צלמיות שבורות, שאלפים מהן נמצאו היכן שהיו שטחי ממלכת יהודה, קיבלו פתיר והאוצרות אחרי 7 באוקטובר. על פי הצלמיות האלה, חלקן בלי ראש, בלי ידיים, עם שדיים פגומים, יצרה פתיר סרטון חדש של נשים מקוננות, זועמות, מוחות וצועדות בתל אביב. לדברי לפידות, אלו הן נשים מהלבנט. הן נשים מפה. אנחנו לא מתיימרות לדבר בשם נשים פלסטיניות, אבל אנחנו רואות אותן, את הסבל שלהן. וחשוב לנו להגיד את זה. העולם כל הזמן מצפה ממך להיות אמפתית לצד מסוים, ואנחנו חושבות על מה שעובר על אנשים במלחמה, שבה הן הראשונות לשלם את המחיר. החטופות עדיין בעזה, והמחשבה על מה שהן עוברות שם לא מרפה, ועולה כשמתבוננים בצעדה של אנשים של הצלמיות השבורות. ואת הכל הזה בעצם מנסים להשתיק. בדיוק. הקריאה לבטל את הביטן הישראלי היא קריאה להשתיק את האומנית הזאת. אז אנחנו לא מגדירות את עצמנו כקורבן, אבל עם כל הכבוד לביאנל, הכאב והקושי האמיתיים הם במקום אחר. והסמיכות לכיכר החטופים היא תזכורת יומיומית לכך, למורכבות ולמה שקורה פה. והביאנל מכניסה אותנו לעין הסערה. אבל אני קוראת לכל אלו שקוראים לביטול הביטן הישראלי, אתם באמת רוצים להשתיק אומנים? לבטל אומנית? זה הדבר? בואו תשמעו קודם את מה שיש לה לומר. אנחנו מאמינות שלא צריך להשתיק אומנים. אנחנו נוסעות להקים את התערוכה במחשבה שזו פלטפורמה להשמיע ממנה קול.